רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ציפורים משקיעות עוד בטרם חמה, מצייצות
את ישראל בראשות פרופסור גדעון גרייף ובן שפע. אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
מאזיננו וצופינו היקרים, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו סול, כאן בן שפט ואנוכי גדעון גרייף. בתולדות מדינת ישראל יש פרשיות שלא הסתיימו בזמן התרחשותן, אלא ממשיכות ללוות אותנו גם כיום, עשרות בשנים לאחר שקרו. הן נשארות בגדר תעלומה שלמה או בגדר תעלומה חלקית. כזוהי פרשת העסק הביש שבה נדון הערב, שטלטלה את מדינת ישראל וממשיכה לטלטל אותה מאז שנות ה-50. מדי פעם צצות ראיות חדשות, מתגלות עובדות חדשות, מושמעות פרשנויות, ועוד ועוד ועוד. במרכז הפרשה עומדת שאלה אחת, מי נתן את ההוראה? זוהי השאלה העומדת במרכזה של פרשה סבוכה, אומללה, שלומיאלית, עסק בישית, ואנחנו ננסה לדבר עליה היום עם מומחה לנושא, שהוא היסטוריון, סופר, מנהל ארכיונו של אלי ויזל המנוח, ואיש רדיו ותיק, הדוקטור יואל רפל, שמיד יהיה איתנו כאן בשידור, שלי ושל בן שפט אמיתי וידידי. אבל לפני כן נפתח במספר צלילים עם יהורם גאון, הנני כאן.
אני הולך אלייך כל ימיי, אני הולך אלייך מסונבר, האבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני איני מרגיש דבר. אני חוזר חוזר מארץ לא זרועה, מושיט ידי לטוף את שערך, הנני כאן אך כמו יונה פצועה, אני נופל תמיד מול שערך. הנני כאן כמו ציפורים חגות, הנני כאן מביט מן הגגות, הנני כאן כמו אבן בגדר, כמו סלע כמו באר. אני האיש אשר תמיד חוזר, חוזר. אני חוזר באלף גלגולים, אני נזיר בין מלך וקבצן, ובלילות...
שלום לך, דוקטור יואל רפל.
שלום וברכה.
מקווים ששלומך טוב. לפני שננתח את האירוע שאנחנו מדברים עליו הערב ואת נסיבותיו, אנא פרוס בפנינו את סיפור מעשה עסק הביש כפי שהיה.
וואה, יש לך איזה 5 שעות בשביל זה?
4.5, בבקשה.
טוב, תראה, יש בקצרה ויש בהרחבה, אבל בסך הכל, בוא נאמר בקצרה, מדובר בסיפור, בפרשה של, הייתי אומר, רצון לעשות פעולת טרור משמעותית, שמדינת ישראל ביקשה לעשות במצרים בשנות ה-50, בחלק הראשון של שנות ה-50, ואחר כך זה מתקדם הלאה. הפרשה הזאת שראשיתה, כשהמודיעין הצבאי הישראלי, מה שאחר כך הופך להיות אמן, יוצר או בונה או מקים חוליית ריגול במצרים של יהודים מקומיים, והחוליה הזאת פעלה למעשה תחת יחידה 131, כך קראו לה יחידה בחיל המודיעין, ותפקידה בעצם של אותה קבוצה, של אותם יהודים שגויסו במצרים, הייתה להטמין פצצות בתוך מצרים, בעיקר במטרות אזרחיות שהיו בבעלות אמריקאית ואנגלית, ומדובר, אתה יודע, בתי קולנוע, ספריות, מרכזי תרבות וכו' וכו', ואז הכוונה הייתה לגרום לכך שהצבא הבריטי ימשיך לשלוט סביב תעלת סואץ. בסופו של דבר המבצע הזה נכשל, הוא עלה בחייהם של 4 אנשים, 2 שהתאבדו בעקבות עינויים, ו2 שהוצאו להורג במצרים. ובמשך שנים רוב הקהל הישראלי, שלא היה גדול כמו היום, בכלל לא ידע על מה מדובר, או שהיו לו איזה מין מושגים ארטילאיים מאוד, והעסק נקרא תמיד העסק הביש, או פרשת לבון, או אם תרצה הפרשה,
או האדם השלישי.
מה זה?
או גם הפרשה נקראה אז האדם השלישי.
האדם השלישי הוא חלק מהעניין.
חלק מהפרשה, אבל...
הוא לא הפרשה, הוא חלק מהפרשה. אבל מה שבעצם קרה, בסופו של דבר, שהפרשה הזאת גרמה להרבה מאוד דברים שנקשרו בעתידה של מדינת ישראל. היה שם עניין של פוליטיקאים, היה עניין שם של אנשי צבא, היה שם עניין של פוליטיקאים ואנשי צבא. הייתה שם שאלה של, אפילו הייתי אומר, כמו בכל דבר טוב, מהסוג הזה גם היה סיפור שהיה או לא היה בנושאים רומנטיים, שגם הם שם התגלגלו בתוך כל הסיפור הזה. ו... הפרשה הזאת השפיעה מאוד על מדינת ישראל, ויש אומרים שהיא באיזשהו מקום השלב הראשון בתהליך שהביא ב-77 למהפך, אבל אי אפשר שלא לומר שבאותו רגע שהפרשה הזאת בעצם התרחשה או התפוצצה, למעשה מתחיל התהליך של העברת השליטה או ההנהגה בחברה הישראלית מאותם שהיו בארץ בשנות ה-30, 40 וה-50 לקבוצה חדשה לגמרי שעולה בשנות ה-60, ולמעשה מכל המפלגות בעצם עולים אלה שנולדו בארץ או שגדלו בארץ או שחיו בארץ, ועולה קבוצה חדשה להנהגת המדינה, להנהגת החברה היהודית. אני רוצה רק להזכיר שיש לפרשה, יש גם שם נוסף שכדאי לזכור אותו, שנקרא מבצע סוזנה, שגם זה היה אחד השמות שהפרשה הזאת נודע בהם, וזה על פי השיר הידוע הור סוזנה, שהייתה, זה שיר ששימש בעצם אין סיסמה בין המודיעין של צה"ל לבין אותם שליחים שפעלו שם במצרים. אז זה באמת סיפור מאוד רגיש שמתחיל עם חוליית ריגול והעובדה שהיא נתפסת במצרים. זה מביא להאשמות מאוד חמורות נגד אנשי צבא. זה מוביל מאבק פנים מפלגתי בתוך מפאי של אז, שגורר הן שינוי במי שיהיה ראש ממשלה, והן בהקמת מפלגה חדשה שתיקרא לימים
רפי.
רפי, רשימת פועלי ישראל, שחבריה היו בעצם תומכיו של בן גוריון בנושא של הפרשה.
אולי כן, לפני...
אתה רואה שיש פה כל כך הרבה אנשים, וזה, נכתבו על זה באמת ספרים, ונכתבו על זה מחקרים, ואין תחום בחיים בישראל שלא... הנושא הזה לא קיבל ביטוי.
אז במבט רטרוספקטיבי, כחלוף עשרות בשנים, האם ידוע לך כיום מי באמת נתן את ההוראה לבצע מעשי חבלה בקהיר?
כן, זה, היום זה ברור לגמרי. בנימין גיבלי.
ג'יבלי.
זה ברור.
אתה, לומד, אתה לומד את זה מדליה...
מהעדות של דליה.
מדליה.
העדות של דליה כרמל הייתה...
כן, המזכיר התור.
חד, חד משמעית. מה, היא אמרה בעצמה שהיא על פי הוראתו של מרדכי בן צור, מי שהיה מפקד יחידה 131, היא זיפה מכתב.
היא הוסיפה, היא הוסיפה משפט.
היא הוסיפה משפט, אבל, כן. אבל, אבל היא בעצם סיפרה ברעיון שהיה לפני לא הרבה שנים, לפני 6 או 7 שנים, היא סיפרה בעצם שהכל היה עניין של יר קופי. והיא סיפרה שהיא בעצם בעזרת נייר קופי ראוי, היא עשתה את השינוי הזה.
אז יש לי שאלה אליך, דוקטור רפל.
רגע, אני רק רוצה רק לומר לך, תשמע, כל הסיפור, הגברת דליה כרמל נתנה עדות וסיפרה את שלה וכו' וכו'. אני עד היום לא יודע איך אוכלים את העדות שלה. לא יודע. זה מחד גיסאי, זה מקובל שהיא אמרה את האמת. מצד שני, היא אמרה את זה כל כך מאוחר, וכל כך שם, היה שם כל מיני, כשאתה קורא את מה שהיא אמרה, אתה בעצם שואל את עצמך, המון שאלות. כי אני אתן רק דוגמה אחת. היא בעדות שלה אומרת שהאשימו אותה, או אמרו עליה, לא האשימו, אמרו עליה, שהיא הייתה, שהיא ניהלה רומן פעם אחת עם ג'יבלי ופעם אחת עם לוי אשכול. תשמע, שנינו עברנו משהו בחיים. אתה יודע, יש כלל, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל יש כלל שאומר אין אשן בלי אש. משהו פה לא מריח טוב.
מה לא מריח טוב? העדות שלה או המסמך כביכול שתוקן וזויף? מה לא מריח טוב?
לא, מה שלא מריח טוב זה בתוך העדות שלה יש עולות יותר מדי שאלות. שאלות של מתי היא דיברה עם ג'יבלי, מה היא אמרה לג'יבלי, למה היא מסתמכת על מרדכי בן צור כשהוא מפקד 131. אז זה לא ברור לך אם פעם אחת היא אומר שזה ג'יבלי ופעם אחת זה מרדכי בן צור. שם הדברים לא, אתה יודע מה, כשאתה קורא את הכל, איך אומרים, קוראים ספר, זה נקרא במקרה הזה, כשקוראים from cover to cover את כל מה שהיא אמרה על הנושא הזה, מתעוררות שאלות. אבל דבר אחד ברור, היא רוצה בעצם להגיד דבר אחד. היא אומרת, הזיוף היה זיוף של חיל המודיעין. אם זה היה ג'יבלים,
או שהיה
בן צור, תשמע,
אז יש לי, אז דוקטור אפל מדבר בן הקולגה של פרופסור גדעון גרייף. אז יש לי שאלה שמטרידה אותי מאז התחלנו גדעון ואני להיכנס לפרשה. מדוע לוי אשכול בשיחתו האישית עם בן גוריון לא בא ואמר לו בהי לישנה, ראה דליה מקורבת אליי, כן מינית, לא מינית, זה לא המשחק פה. היא אמרה לי מפורשות שהמסמך הזה זויף. ובכן בן גוריון, רד מזה. מדוע הוא לא אמר את זה? מדוע הוא אמר לו, תשמע, לי יש פה מסמך שאני לא יכול לומר לך שהוא יהפוך סדרי עולם. בן גוריון לא ראה את המסמך, לא שמע על תוכנו, והמשיך את מה שאנחנו לאחר מכן קראנו, הפרשה.
אני, תשמע, בוא נעמוד, איך אומרים בלשון חכמים, אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. להערכתי, אשכול היה מאוהב עד מעל הראש בדליה כרמל, שכנראה הייתה בצעירותה אישה יפה מאוד. כך צריך להבין את זה מתוך, גם מתוך מה ששבתאי טבת כותב וכו' וכו'. היא כנראה השביעה את אשכול. אל תעיז לומר את זה. אם תאמר את זה, אני באותו יום עוזבת אותך. ואני לא אהיה פה.
זו דעתך או יש לזה סימוכין?
אני לא יכול להגיד לך שיש סימוכין, אבל מתוך מה שהיא אומרת, על יחסיה עם אשכול, זה בעצם מתבקש. היא בעצם אומרת כל הזמן, בכל, גם בעדות האחרונה שהיא נתנה, על כמה שאני יודע, למישהו, נדמה לי למעריב, גם בעדות האחרונה שלה, כשהיא כבר אישה מבוגרת, יושבת בארצות הברית,
בניו יורק,
נשואה לאדון גולדשטיין שם, שהיה איש עסקים, והיא מספרת על האוסף ספרי הבישול שלה, ושהיא נתנה מתנה 12,000 ספרים ושירה 3,000 וכו' וכו'. גם שם אתה רואה בגלוי, שם זה ממש בגלוי, שאשכול היה כחומר ביד היוצר בידיה.
הוא לא היחיד שכחומר ביד היוצר בידי רעייתו.
תשמע, אני לא נכנס כרגע לא לאישיותו של אשכול ולא לאישיותה של דליה קרמל. אני רק אומר, על פי מה שכתוב, היא בעצם אומרת, הוא עשה את מה שאני אמרתי לו לעשות, או אמר את מה שאני אמרתי לו לומר. עכשיו תבין שהוא לא אמר את מה שהיא עשה עליו לומר, כי מה היה קורה, מה, למה יש כל דעתי חשש, שהוא הבין שאם הוא יאמר, היא תגיד לא אמרתי. הרי היא תגיד לא אמרתי, ואז לך תוכיח. זה היה במיטה או לא היה במיטה, בשולחן עבודה או לא בשולחן עבודה, בסביב ארוחה או לא ארוחה, אני לא יודע. אבל אני יודע דבר אחד, שכשגבר ואישה יש ביניהם מחלוקת על מה נאמר, אז יש בעיה. כי לאף אחד מהם אין אדם, אדם נוסף שידבר. והוא פחד. אם אתה זוכר, אם אתם ודאי עקבתם, הרי מה בסופו של דבר אומר אשכול לבן גוריון? אני עוד שומע את הצעקה שאשכול מדבר ברדיו, שידרו את זה, עוד לא היינו אז ברדיו, היינו לא צעירים, היינו קרובים לגיוס לצבא, ואשכול צועק, בן גוריון, תן לי אשראי, תן לי קרדיט.
אולי נוכל ברשותך לעבור לשאלה הבאה, כי אני חושב בבקשה. שאנחנו חושבים שמצינו את דליה.
בבקשה, מה, אתה מחכה שאני אשאל?
כן, דוקטור אפל, מי ששילם מחיר יקר, יקר
לא
מאוד...
לא שם, גדעון, תגביר את קולך, בבקשה.
כן, מי ששילם מחיר יקר, יקר מאוד, היה פנחס לבון, שהודח מתפקיד שר הביטחון, ואחר כך מתפקידו...
בקושי שומעים אותך, את בן שומעים מצוין, ואותך בקושי.
כן, עכשיו יותר טוב.
יותר.
טוב, אז אני חוזר לשאלה. מי ששילם מחיר יקר מאוד בפרשה הזאת היה פנחס לבון, שהודח מתפקיד שר הביטחון, ואחר כך מתפקידו כמזכ"ל ההסתדרות, ואחר כך כתפקיד מהמפלגה, ואחר כך מחברותו בכנסת. האם אתה חושב שליריבות האישית בינו לבין צמרת משרד הביטחון, בעיקר עם שמעון פרס, היה תפקיד מכריע בהשתלשלות של הפרשה הזאת?
תראה, אני יכול לספר לך שהייתי מיודד עם לוי יצחק הירושלמי, אם אתה זוכר את השם הזה. לוי יצחק הירושלמי היה עיתונאי, אבל בתקופת לבון הוא היה דובר ההסתדרות. והוא תמיד טען שמי ששילם את המחיר הגדול היה פנחס לבון. ותמיד האשים גם את שמעון פרס ואת החבורה הזאת של דיין, פרס וחבריהם בתוך ההנהגה הצבאית. אבל כל הדברים, אתה יודע, דרך אגב, אני רוצה להזכיר מי תמך בלבון. מי שתמך בלבון היו למשל אנשים שבשלבים מאוחרים יותר מאוד התפרסמו בחברה הישראלית. היה נתן רוטנשטייך, הפרופסור, הידוע לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, היה עמוס עוז, היה שלמה אבינרי, פרופסור שלמה אבינרי, היו שם אנשים, ומה שקרה שם בעצם, זאת אומרת, זאת קבוצת גורדוניה קראו להם, לא אכנס כרגע לסיפור של אנשי גורדוניה, אנשי תנועת הנוער גורדוניה, ש... לבון היה מראשי וכו'. אבל צריך לזכור, פנחס לבון היה איש קשה. קשה מאוד לאנשים ולכל סביבותיו. ולרבים היה חשבון איתו. וגם לאנשי הצבא. בתוך הצבא היה להרבה אנשים חשבון איתו. ו... במערכת הביטחון, במשרד הביטחון, כך זה בכל אופן מתואר בכל מי שעסק במחקר על הנושא הזה, היו שם לא מעט אנשים שהיו עוינים לו מאוד, כי הוא כנראה היה איש שהיה קשה לעבוד איתו. עכשיו אני מזכיר לכם שלבון הגיע למשרד הביטחון בעקבות פרישתו של דוד בן גוריון.
של בן גוריון, נכון.
כן, ולכן החברים שם הכירו במידה רבה את הכללים שבן גוריון הפעיל, קיים. לא נוכל לקחת מבן גוריון, יש דברים שאנחנו נזכירים על בן גוריון, עם בן גוריון ויש כאלה שלא. אבל דבר אחד ודאי הכתיב את חייו של בן גוריון, וזה הממלכתיות. זה עמד אצלו בראש. ובעצם מה שהוא טען והאשים את לבון, זה בעצם כאילו היה טענה שבאה על רקע שאתה על אבון לא אדם ממלכתי כמו שאני מצפה שיהיה שר ביטחון. עכשיו תראה, הוא האשים אותו במשהו. הוא חיסל את הקריירה. אבל השאלה שצריך לשאול, האם היה סיכוי לקריירה של פנחס לבון?
כן.
וזאת שאלה שאין תשובה עליה, כי בסופו של דבר, האנשים שתמכו בלבון או בהשקפתו היו מעטים, ומה שקרה בסופו של דבר זה שגם בן גוריון וגם לבון בעצם הושלחו הצידה. קמה קבוצה אחרת לגמרי. ועברו כמה שנים ועברה מלחמה, אני מזכיר, מלחמת ששת הימים, עד שבעצם על רקע ימי הכוננות החזירו את האמון באנשי רפי, קרי בתומכי בן גוריון. זה צריך להביא אותנו שאלה נוספת. אנחנו יודעים, אם אחר כך ודאי תרצו לשאול, שאנשי העסק הביש, אנשי הפרשה, שוחררו ב-67. סליחה, למה הם לא שוחררו ב-56?
זו אחת השאלות שרצינו לשאול אותך, ונעסוק בה אחרי האתנחתא.
מה זה?
את השאלה הזאת נשאיר לחלק שאחרי האתנחתא. נעשה הפסקה ברשותך של 3 דקות, ונשמע עוד אחד משיריו האהובים והמוכרים של יורם גאון.
בבקשה.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
טוב, זה זאת לא תוכנית הנדלן, זאת תוכנית על פרשיות, ואנחנו עם הדוקטור יואל רפל, ובהמשך להערה שלך הקודמת מלפני ההתנחתה, רציתי לשאול אותך, מה גרם לדעתך לעיכוב הטרגי של נידוני קהיר שנאלצו להינמק
הרגע, שנים? הרגע, תדבר את זה, גדעון, אתה מדבר ברחוק במיקרופון.
אני כבר כמעט בולע את המיקרופון, ארוחת הערב. השאלה היא, מי לדעתך עומד מאחורי השתהות הארוכה הטרגית בשחרורם של נידוני קהיר מהכלא, יכולים היו להשתחרר שנים רבות קודם לכן, באשמת מי השיהוי הזה?
זה נושא שאני לא יודע אם מישהו פעם, זאת אומרת, אני יודע שמאיר עמית בשעתו דיבר על זה, כי כשמאיר עמית אחרי ששת ימים עוסק בנושאים האלה, אז הוא רואה שיחות ראשונה לשחרר את אנשי העסק הביש. ולדעתי, צריך פה ללכת לאנשי חיל המודיעין שכנראה לא כל כך רצו שכבר ידברו על הנושא הזה. אני שאלתי את השאלה הזאת בשעתו, קיימתי רעיון ארוך עם מרסל ניניו. בימים שעבדתי בכל ישראל, נפגשנו בביתה כשהייתה ברמת השרון, והיא ממש לא רצתה לדבר על זה מתוך, הייתי אומר, מתוך כעס, מתוך אכזבה, מתוך איזו תחושה שמישהו השאיר אותם שם בכוונה, ואני אומר גם מדוע אני הלכתי לנושא הזה. אחרי מלחמת סיני שוחררו כמה חיילים ישראלים, ואחד מהם הכרתי מצוין, כי הוא היה מהקיבוץ שאני גדלתי בו, מקבוצת יבנה, לימים היה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, פרופסור יהושע ניקסטר, וחברו יונתן אדקס הטייס, והיו עוד שניים, והם שוחררו תמורת 5,000 שבויים. ולמעשה, החברים בחוליית בעסק הביש נשארו בבתי הסוהר. ואחד מהם עבד אחר כך בכל ישראל, ואחד מהם הייתה מרסל ניניו. ולשניהם לא היה, אחד שעבד ברשות השידור היה בטלוויזיה, ועם שניהם דיברתי, ושניהם בעצם הייתה הרגשה, נכונה או לא נכונה, אבל אני קיבלתי אותה, שמי שבעצם השאיר אותם שם, היו בעצם אנשי חיל המודיעין. שאני רוצה שנזכור, שבחיל המודיעין של שנת 56, רוב האנשים הם עדיין קצינים מימי הפרשה, מימי העסק הביש, רוב האנשים. ולכן, אתה יודע, זה צריך גם להסתיר פה כמה דברים.
אבל מאיר עמית לא היה חלק
לכן הוא רצה לשחרר אותם. ב-67 מאיר עמית נלחם על שחרורם. הוא היה זה שאמר לשחרר קודם כל אותם. מאיר עמית היה האיש, וזה אמרה לי גם מרסל, היא אמרה במפורש, אנחנו שוחררנו בזכות מאיר עמית.
וכי חשבו להשאיר אותם לאחר 67?
אני לא יודע אם חשבו. מאיר עמית בא ואמר בתור ראש המוסד, זה הדבר הראשון שעלינו לעשות. אני מזכיר לך, ב-67, ראש אמן הוא אהרון יריב. ומאיר עמית הוא ראש המוסד, אחרי שישראל התפטר, אם אתה זוכר, על רקע המדענים הגרמניים.
כן.
ומאיר עמית אומר חד משמעית, דבר ראשון לשחרר אותם. לא מדברים עם המצרים לפני שלא מקבלים הבטחה שהם משוחררים בחבורה הזאת. והם שאלו כל הזמן את השאלה, למה השאירו אותנו שם עוד 10 שנים?
נחזור רגע לשלבים המוקדמים של הפרשה הזאת. האם בכלל לתוכנית מבצע כזאת של חבלה בבתי קולנוע במוסדות ציבוריים, היה איזשהו סיכוי לשנות את פני המפה הגיאופוליטית, או שזה היה משחק ילדים בעצם בסופו של דבר?
תראה, האם היה סיכוי? יכול להיות שכן. כי הרי מה קרה בסופו של דבר? מה שקרה, שהחבורה החשובה הזאת לא הוכשרה כראוי בכלל. הם לא ידעו לבצע את העבודה שהם עשו, שבעצם שהתכוונו שהם יעשו. והרי הם נתפסו בגלל שאצל פיליפ נתנזון התחילה בעירה.
העסק מתחיל, נכון, בארנו העסק התפוצץ לו בכיס.
זהו בדיוק. זאת אומרת, מה שקרה בעצם, הם לא הוכשרו נכון לכל העניין הזה. עכשיו, השאלה הנוספת היא, למה לא, הייתי אומר, למה לא הכניסו את ה... אלה הכל שאלות שעולות בספרים שנכתבו על זה. למה לא הכניסו את האמריקאים ואת הבריטים לתוך הסיפור, כאשר בעצם במבצע סיני, הרי הבריטים משתפים פעולה עם ישראל. נכון? כולנו יודעים. צרפתים ובריטים משתפים פעולה יומיים אחרי תחילת המבצע, הם נכנסים לעניין. השאלה, האם לא יכולת לומר לבריטים, תשמעו, אנחנו, יש לנו את החשש הזה וזה, ובואו נעשה כך וכך. זאת אומרת, בעצם, גם לבריטים הייתה הרגשה שמישהו עושה להם איזה מאחרי הגב. עכשיו, כשאתה לא מכין את האנשים נכון, אני לא יודע מה זה להכין אנשים נכון, אבל אני קורא מה שאנשי צבא אומרים, ומה שהם קראו, אני קראתי פשוט מה שהם תמיד מספרים על העניין הזה, הם כנראה לא היו מספיק מוכנים. ואחד הדברים שכנראה היה בעייתי אתם, זה העניין של המידור בין החוליה באלכסנדריה לבין החוליה בקהיר. ולכן אפשר לשאול עוד שאלה, שהיא כמובן שאלה גדולה, האם אברי אלעד, שהוא האדם השלישי, שהוא הושם לימים בתור סוכן משותף, אתה יודע, דו פרצופי, האם בעצם...
סוכן כפול.
הוא לא הכשיר אותם, סוכן כפול. האם הוא לא הכשיר אותם?
כן, נעבור וזה,
על זה, על זה, תראה, הטענה של... שרווחת עד היום היא שאברי אלעד הוא זה שהכשיר אותם. ואחד הדברים הוא, היה שם יהודי ישראלי בשם מאיר מקס בינט, אם אתה זוכר.
כן, כן, הוא התאבד.
הוא התאבד, למה הוא התאבד?
לא, לא, מן הסתם, כי הוא השתגע בכלא.
זה לא רק שהוא הרגיש שהוא עבד בנפרד משתי החוליות שעבדו אחת בקהיר ואחת באלכסנדריה. והוא, בעצם תפקידו היה להיות, הייתי אומר, הגזבר של, של כל הפרשה הזאת. והוא התאבד על פניו בעקבות עינויים וחקירות וסבל גדול שהיה לו. אבל, והוא התאבד 5 חודשים אחרי שהוא נתפס, משהו כזה. 5 חודשים, אולי 4, אולי 6, אני חושב ש5. אבל ללא ספק, איך אומרים, הוא הרגיש בחוליית המודיעין שם, הוא הרגיש יתום. הוא לא היה איתם. הם היו קבוצה בקהיר, קבוצה באלכסנדריה, ומקס מאיר בינט היה כזה עצמאי.
נעבור רגע לדמות הטרגית של הפרשה, לפנחס לבון, שאין חולק על כך שנעשה לו עוול משווע. פנחס לבון, מי לדעתך עמד בראש הקבוצה שניסתה לסלק אותו מהחיים הציבוריים? מי היה האויב הראשי שלו? איפה מצוי האויב הזה?
אם אתה שואל אותי באופן ישיר, אני אגיד לך, תראה, אף אחד לא יאמר את זה בצורה מאוד חדיו. ואני אומר, מי לדעתי היה איש? לדעתי, מי שהיה זה היה שמעון פרס. תראה, פרס היה המנכ״ל.
מנכ״ל משרד הביטחון.
ודאי. ובעצם הוא גם היה איש החזק. והוא היה איש שבעצם גם ניהל יחד עם קבוצת בן גוריון, הוא ניהל בעצם את הייתי אומר את המשרד ביד חזקה ובזרוע נטויה, כולל הקשרים הבינלאומיים של משרד הביטחון. ולכן היה לו ברור, לדעתי לפרס היה ברור שאחרי מה שקרה, זה יעמוד אצל לבון, או אתה או אני. והוא, שהיה בן גוריוניסט, הצליח למשוך את, הביא כנראה מידע מסוים לבן גוריון, וזה מה שקרה. ובן גוריון הפך לעקרוני, ואתה יודע, בעצם, מי שהגיע למסקנה היותר נכונה, הייתה הוועדה הראשונה, ועדת אולשן דורי.
היא לא הגיעה לשום מסקנה, היא די
נכון,
מרחה.
היא אמרה...
היא לא הגיעה לשום מסקנה.
לא, היא כן הגיעה למסקנה. היא כן הגיעה...
חלבית.
אבל החלבית, היא אומרת בעצם, עד כמה שאני זוכר, משהו כמו לא שוכננו...
לא שוכננו.
מעל כל צל ספק שראש אמן קיבל... לא קיבל את ההוראה מפנחס לבון. זאת אומרת, אבל הם מציינים שם, במשפט ההמשך, אם זאת או משהו כזה, אבל למרות זאת, אנחנו לא משוכנעים שלבון אכן נתן את ההוראה. זאת אומרת, הם השאירו את שני הצדדים בלי תשובה. ובעצם, בשורה התחתונה, זה מה שמגיע גם ועדת השיבה.
נכון.
ובגלל ועדת השיבה, למעשה, ועדת השיבה, היא גם כן יצאה...
ועדת השיבה, שנגיד לרגע, זה היה נציג מכל המפלגות הקואליציה.
היה שר מכל מפלגות...
כולל מאגודת ישראל בנימין מינץ.
בנימין מינץ. אז אני רוצה שגם... נזכור שבסיפור הזה הייתה תקופה שאחר כך יהיה קשה להאמין שזה קרה, אבל בשלב הראשון בן גוריון ושרת, תחשוב על זה, בן גוריון ושרת משתפים, הם בעצם בעלי אותו אינטרס, שניהם מתאבים את פנחס לבון. אם פנחס לבון הפסיד את כל מה שהיה לו, זה בגלל שברגע מסוים היה אותה הסכמה יותר על אישיותו מאשר על מעשיו.
שרת כותב את זה ביומנו, האדם בדיוק. לבון קשה עם אנשים, קשה לדבר איתו, קשה לצאת ממנו ראש.
לא, יותר מזה. הוא אומר עליו שיש בו יסודות סטניים.
כן, כן, נכון, נכון, אתה צודק.
נכון, וזה בעצם מה שאומר. ובאותו רגע, והוא גם אומר על לבון, שעד כמה שאני זוכר את הטקסט, הוא זמם מעשי זוועה. צריך לקחת את היומן הזה, את היומן של שרת, כי שם הוא אומר שהוא זמם של לבון, זמם מעשי זוועה, גרמו להתקוממות של קציני צבא, של רמטכ"לים וכו' וכו'. והוא כותב, שרת במפורש, לבון אחראי למה שקרה בקהיר. מדי אפילו משתמש במילה, לזוועה שהייתה בקהיר. זאת אומרת, לבון סבל מזה ששניהם סנו אותו. אחר כך, זה שבן גוריון אחר כך היה בסכסוך גמור עם שרת, זה כבר סיפור אחר. אבל ברגע נתון, שניהם, ב- בן גוריון ומחליפו הם תמימי דעים שאת לבון צריך להעיף. זהו, זה מה שקרה.
לדעתך, פרשת לבון במתכונת שונה, יכולה שוב פעם לקרוא בימינו אנו?
תראה, היום יש לנו מערכת של תקשורת הרבה יותר סבוכה, מחד גיסה יותר אמינה, מאידך גיסה בעלת אפשרויות הרבה יותר גדולות. אני אתן לך דוגמה. דליה קרמל, כאשר היא אומרת, זייפתי מכתב, אתה מעלה בדעתך מה אפשר היה לעשות אם היה להם אז, לפני 70 שנה כמעט, היה להם אז את ה-AI? תחשוב, בלי סוף אפשרויות. אז האם יכולה לקרות, להתרחש פרשה כזאת? בצורה כזו או אחרת, אנחנו רואים שבמדינות אירופה קורים דברים מהסוג הזה, לא בדיוק כאלה, ולא, הייתי אומר, יורדים לסדרי עולם, אבל מה שקרה פה גם היה מאבק שנאבק בו, בן גוריון ייצג פה השקפת עולם, ובן גוריון ייצג גם דור מסוים. ותשים לב, תשימו לב, שגדעון, אתה הרי שלושת רבעי אירופאי, שברוב חילופי השלטון שהיו באירופה ב-15 שנים האחרונות, זה תמיד היה לא רק גורם של שינוי בהשקפת העולם והאידיאולוגיות וכו' וכו', אלא תראה מי היה הקנצלר באוסטריה, בן כמה הוא היה, ותראה מי הנשיא בצרפת, ותראה מה קרה בגרמניה וכו' וכו'. זאת אומרת, מאבק הדורות יכול תמיד להביא שינויים. והוא יכול להביא את השינויים, תשאל את האדון שולץ מאוסטריה, שעשה דבר, אתה יודע מה, לא כל כך רחוק מזה. ומה קרה? הוא נתפס ושילם. והוא לא. זאת אומרת, האם זה יכול לקרות אצלנו? אני לא יכול לומר. האם זה יכול לקרות בכלל? בוודאי.
מהי לפי דעתך, אנחנו מתקרבים עד עד לסיום המשדר הזה, אז ככה נסכם אותו בצורה כוללנית. מה לדעתך חשיבותה ההיסטורית של פרשת העסק הביש או פרשת לבון בתולדות מדינת ישראל הצעירה והפחות צעירה?
תראה, בתולדות מדינת ישראל הצעירה לסיפור הזה היו השפעות רבות. וצריך ללכת ממה שקרה בתוך הצבא ובתוך שירותי המודיעין, שאנחנו לא, זה דברים שלא תמיד נחשפים בכלל. ומבחינת הטווח הארוך, אני חושב שזה נקודה או אור אדום שמאיר עד היום, שצריך מאוד מאוד להיזהר, שצריך מאוד לחשוב מה המשמעות של המעשים, והאם אתה יודע איך אתה משמר או איך אתה מתעד. אני חושב שהיום, אני לא בקי באיך היום מתעדים במערכת הביטחון, אבל אני רוצה לומר דבר אפרופו מה שאנחנו חיים אותו בימים אלה. נדמה לי שמה שעובר חיל המודיעין היום בצהל הוא בגלל שלא הסיקו את כל הלקחים ממה שהיה לפני 65 ו-70 שנה.
אתה הולך אחורנית כה רחוק?
אני הולך, כן, אני הולך אחורה, משום שאני חושב שיש דברים, זה לא רק על חיל המודיעין, גם על לשכת ראש הממשלה. לא בכדי לא מקימים פה ועדת חקירה ממלכתית. אחרי הניסיון שהיה עם ועדה כזאת אחרי מלחמת יום הכיפורים. כי אז אתה חייב להוציא את כל הניירות ואת כל המסמכים ששמרת אותם בענן כזה או בענן אחר, שהכבאת אותם, שמחקת אותם, הכל מתגלה, אי אפשר. ונדמה לי שדווקא אנשי המודיעין היו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת יותר מכל אחד אחר. אנשי הפוליטיקאים, אתה יודע, איתם יש בעיה, כי פוליטיקאים יש להם דברים קדושים שגם קצת מתחלפים. אנשי מודיעין יש להם, ותשים לב שרוב מי שכותב על הנושא הזה, כותב מנקודת המבט או של הפוליטיקאים או של אנשי המודיעין. זה בעצם שני הדברים. אלה שני הנושאים. אז פוליטיקאים לא יעזור לנו. אבל אנשי צבא היו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת הרבה. ואני חושב שהם היו צריכים ללמוד דבר אחד. חברים יקרים, אל תחשבו שיש משהו שבסוף לא מתגלה. הכל עולה על השולחן. הכל היום במחשבים. הוא לא במחשכים, הוא במחשבים. ומהמחשבים אתה לא יכול למחוק הכל. ולכן, האם זה יכול לקרות? אני מניח שמבחינה כלשהי, אולי. אבל האם למדו את הלקחים כמו שצריך? אני לא יודע, המלחמה הזאת אומרת לי, ואנחנו עוברים דברים שאנחנו לא יודעים אותם, אבל אני כל הזמן פוחד שמה שאנחנו יודעים זה אפס קצהו של מה שנדע בעוד 4 או 5 שנים. ואז נשאלת השאלות, איך זה קרה? איך זה קרה? כי לא הסקנו את המסקנות ממה שהיה קודם לכן.
יש לנו זמן לעוד שתי שאלות קצרות. בספרה על לבון, החוקרת אייל קפקפי רומזת לכך שלבון הלך לעולמו בטרם עת בגלל 3 אנשים שהזכרנו אותם, בגוריון, פרס וג'יבלי. אתה יכול להסכים להנחה הזאת שהם קיצרו את חייו או אפילו הרגו אותו בעקיפין?
תראה, אני לא יודע אם... תראה, אייל זיכרונה לברכה, אתה צריך לזכור שאלעל, אייל, היא מחד גיסרה הייתה חוקרת של תולדות היישוב בעת החדשה, אבל מאידך גיסרה הייתה לה גם השקפת עולם. ולכן גם היא הושפעה מהשקפותיה. אבל אין ספק שהשלושה האלה, בן גוריון ופרס, במידה כזו, אני לא יכול להגיד גרמו למותו, חס חלילה. אני לא אומר זה. אני חושב שהם השפיעו עליו מאוד.
תודה לך, דוקטור יואל רפל, על הסודות שגילית לנו בנושא עסק הביש או הפרשה משנות ה-50 של המאה שעברה. תודה רבה על השיחה המרתקת, ואנחנו נשמח להשתמע בחדש.
תודה רבה.
ולפני סיום, תוכניתנו יוצאת לפגרת חגי תשרי. ניפגש שוב עם סודות מעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה בימי חמישי, ה-30 לאוקטובר, בנושא המדענים הגרמנים הנאצים בשורות מצרים. שנה טובה ותודה לך פרופסור גדעון גרייף ולך שוקי הטכנאי. שנה טובה למדינת ישראל וליהודי העולם ולכל באי העולם. שנה שהחטובים והחטופות יחזרו במהרה לביתם ולחיק משפחותיהם. נשתמע אחרי החגים ב-30 לאוקטובר 24. ולסיום נאזין ליורם גאון בשירו כל הכבוד. ואנחנו מוסיפים כל הכבוד למדינת ישראל שהיא עדיין ראשית צמיחת גאולתנו.
אצלנו בקזבלנקה הם נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם.
בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מדוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כשהקרב היה בוער והכיתה לא ססה, המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה. כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוד, ומאחור הם צעקו כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים, אם רק תרצה אצלי תהיה ישר בין הידיים. אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, לי יש כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד,
למי למי
יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
אם בשיכור לאיזה בר אני אותו מרגיע, עצמי מן השעון ישר עד ג'בליה. אבל אחר כך הוא חוזר בקטן מאוד, מרים כוסית ועוד אומר
כל הכבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. יש!
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדל"ן בהגשת עופר לוין. מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה.
מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום.